ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, עשר שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך המשנה, אנחנו נסתכל בשולי העמוד בצד. כתב, יש לנו כותרת, מבנה, רואים שם צורת פפיון. ומה זה מסמל? סדרה של משניות, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד קוף נון ח' עמוד ב', עם הפתיחה נפל הבית. ומקרים שנובעים מהטרגדיה הזאת של נפילת בית על פלוני ופלוני. פס כפול מופיע גם כן, וזה מציין על מי הם הנפגעים. אחד, עליו ועל אביו. זה מה שאנחנו רואים במשנה הנוכחי. במשנה הבאה, עליו ועל אשתו. זה מופיע בדף קופנון ח' עבוד א', עליו ועל אמו, וזה מופיע בדף קופנון ח' עמוד ב'. עכשיו המשנה, נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו, והייתה עליו, על היורש, כתובת אישה ובעל חוב, היה לו התחייבות כספיות, או לאישה שנהייתה עכשיו אלמנה, או לאנשים שהלוו לו כסף, ואין לו ממה לפרוע. זאת אומרת, אותו יורש, המאגר הכספי היחיד שעומד לרשותו, כשהוא עכשיו מת, זה אותו ירושה. אז כמובן, אם זה המאגר הבלעדי או היחיד כדי לשלם חובותיו, אותם בעלי חוב מאוד ירצו שקודם אותו מוריש מת ואחר כך היורש, כדי שבשניות האלו שהמוריש מת ועוד היורש היה בחיים, אז הוא הספיק לרשת אותם כספים של הירושה, וכעת הוא יכול מאותם כספים נוכל לשלם הכתובה או הבעל חוב. אז מה יוצא? יש כאן ויכוח. יורשי האב, והאב הוא מייצג את המורישים, יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב. אם כן הדברים, אז כל הכסף ילך למשפחת האב הזה, וכתובת אישה והבעל חוב לא ישולמו. או בעלי החוב אומרים, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן, כמו שתיארנו מקודם. ויהיה לנו אותם בעלי חוב ממה לגבות. אז מה עושים פה? יש פה ספק. בית שמאי אומרים, יחלוקו. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן. זאת אומרת, אותם נכסים אנחנו ידענו עד עכשיו הם היו ברשות האב. ברשב"ם אנחנו קוראים מדיבור המתחיל, בית שמאי אומרים יחלוקו, כי מפרש את היבמות בחולץ, דף אגב יורשי האב ודאי יורשים בהיממון, ובעל חוב ספק. כפי שאמרנו כבר, שאנחנו יודעים בוודאות שהכסף היה ברשות אותו אב, אז הם, אין ספק כלפיהם שהיה להם קשר עם הכסף. הבעל חוב סך הכל זה ספק, וקראתי ספק ומוציא מדי ודאי, זה דבר שהוא בניגוד למקובל, שהמצב של ספק יכול לגבור המצב של ודאי. אז מה ההסבר? כסברי בית שמאי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי. אותם בעלי חוב החזיקו בשטר, כמו הכתובה, וגם שטר. אז זה נחשב כאילו גבוי, ובתרווי הוא ודאי חשיבי, ושניהם הם בגדר ודאי מוחזקים בכספים. אז מה קוראים? שניהם הם ודאי מוחזקים? חולקים. ובית הלל סבלי ממשיך הרשב"ם, נכסים בחזקתן, בחזקת יורשי האב, שהרי הם יורשים ודאי. או מיעקב או מרובן, אלו הם דוגמאות שהרשב"ם ציין למעלה. וכמוחזקים דמו, שהרי יעקב מוחזק בנכסיו היה, ואלו באים מכוחו, וברחוב ספק, ואין ספק, מוצאים מדי ודאי כפי שראינו מקודם. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים שוב פעם, תחת הכותרת נושא, לווה המשבד למלווה נכסים שעתיד לקנות. האם המלווה יכול לגבות מהם? כלומר, מי שלווה כספים ובשעת הלוואה היה לו נכסים מסוימים, אלו בוודאי עומדים לרשות המלווה לגבות אותם, כי המלווה מלווה כסף על סמך הנכסים שהוא רואה אצל הלווה. אבל מה יהיה אם הלווה הזה מתחייב לשעבד לטובת המלווה נכסים שהוא עוד לא רכש? האם בעתיד כשהלווה יוקוש אותם נכסים, האם המלווה יכול לגבות מהם? וזה בעצם הכותרת לכל הסוגיה שלנו היום, אבל בהמשך יהיה עוד תוספת פרט אחד שנדון בה עוד מעט. הגמרא, תנן אתם, המלווה את חברו בשטר, אם זה הלוואה שכתובה בשטר עם עדים שחתמו עליו, גובה מנכסים משועבדים, המלווה הזה יכול לגבות לא רק מנכסים שנמצאים אצל הלווה עצמו. מה קורה אם אין ללווה נכסים, הוא מכר את כל נכסיו? המלווה פונה גם כן ללקוחות, אלו הם הנכסים המשועבדים. יש עוד מצב של הלוואה על ידי עדים, זאת אומרת ההלוואה הייתה בנוכחות עדים אבל לא כתוב בשטר, גובה מנכסים בני חורין. אז המלווה יכול לגבות רק מנכסים שכעת ברשות הלווה עצמו, הוא לא יכול לפנות ללקוחות שלקחו, שקנו נכסים מהלווה, אפילו אם זה היה אחרי ביצוע ההלוואה. עכשיו עוד מילה על מבנה הגמרא לפני שנתקדם. בצד יש לנו כותרת מבנה עם הבלטת סימון בית, עם שני שלבים בהבנת השאלה הנ"ל. הזכרנו בנושא, הצגנו שאלה בעניין גביית נכסים של הלווה העתידיים. אז אנחנו רואים מספר רומאי אחד מיד, ובהמשך יהיה מספר רומאי שניים, הם השלבים להבנת השאלה בכלל. הדגשנו עם פס כפול את השמות רבי מאיר ורבנן. עכשיו הגמרא, באי שמואל דאיקני, זה מילה אחת אבל זה בעצם הלווה מתנה עם המלווה מה שאני עתיד לקנות, אני כעת משעבד לך, וקנה, והוא באמת קנה אחר כך, אלו נכסים שהוא קנה אחרי ביצוע הלווה. מהו? האם זה נקרא שיעבוד? האם זה תופס? ואז המלווה יכול לגבות מהם. אנחנו נסתכל קודם, לפני שנתקדם, ברשב"ם, קצת למטה מפה, באי שמואל, הכותב לחברו, משעבד אני לך בחובך כל נכסים שאקנה. מהו? והיינו שכותבים בשטרות, דקנאי ודעתיד ענה למקני. הנוסח הזה מופיע גם מופיע בשגרה בשטרות. מהו? האם השעבוד הזה תופס? הגמרא, אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא תיבאי אלך דוודאי קנה לפי שיטת רבי מאיר הידוע שאדם עושה תנאים מקנה משעבד דברים שעוד לא באו לעולם ולפי רבי מאיר זה תופס אין כאן שאלה הלווה הזה יכול לשעבד נכסים עתידיים והמלווה יכול לגבות מהם אלא כי תיבאי אלך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה שיטת הרבנן אדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם עדיין אנחנו רוצים לשאול מה דין שיעבוד והרשב"ם מתחת לגמרא כותב ונקרא ביחד אלא כי תיבאי אלך אליבא דרבנן מאי מי שני שיבוד מקניין ותאמה כדי פרישית אינמי אלמו רבנן לשיעבוד יותר מקניין למה? אלמו כבר חיזקו את היכולות בשיעבוד יותר מהעברת בעלות דיינו קניין למה? זה לא תנודלת בפני לוין או לא, אולי לא אלמו לא, אולי לא חיזקו והמושג של שיעבוד הוא נשאר באותו רמה של, של קניין כמו לפי הרבנן אדם לא יכול לקנות להקנות דבר שלא בעלם הדוגמה הקלאסית הם פירות דקל זאת אומרת אני בעל דקל ואני רוצה למכור לך את הפירות שעתידים לבוא לפי הרבנן לא זה לא תופס אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מה לפי הרבנן היכולות של הלווה לשעבד למלווה גם כן דבר שלא בא לעולם אצלו עדיין בשעת ההלוואה עדיין לא היה בבעלותו אותם נכסים מה הדין? הגמרא אמר רב יוסף תשמע יש פה ציטוט תנאי כפי שאתם רואים במסגרת שהוא טיפה נגיד חסרת רקע בשבילנו אז הרשב"ם משלים את התמונה אז אולי כדאי לנו לפני שנתקדם אנחנו נסתכל ברשב"ם אמר רב יוסף תשמע דתנן בפרק שני דייני גזרות בכתובות המוציא שטר חוב על חברו ולא הוציא שטר שכתוב בו שמחר לו את השדה מלווה ללווה אחר שנכתב השטר חוב שהוא מוציא עליו אז יש לנו נגיד ראובן מלווה ילבש כספים לשמעון וזה כתוב בשטר ואחר כך יש, מופיע שטר שראובן שהוא היה מלווה גם מחר שדה לשמעון מה זה מראה לנו שראובן מחר שדה לשמעון אותו שמעון שהיה חייב כסף הלוואה לראובן אדמון אומר יכול הלווה לטעון אילו חייב הייתי לך היה לך לפרוע את שלך ממני ולא היה לך למכור לי קרקע בשביל צורך מעות כאילו אדם דרך כלל הוא מוכר קרקע בגלל שהוא צריך כסף אז אם אם המלווה הזה עוד לא שולם לו החוב המגיע לו מה קרה שהמלווה מוכר ללווה קרקעות אם המלווה הזה באמת היה צריך כסף ובאמת החוב עוד לא שולם היה צריך המלווה הזה לא למכור לשמעון קרקע אלא לגבות את החוב בזה שיש הוכחה שהמלווה ראובן מכר שדה לשמעון סימן שהחוב כבר שולם וזה שראובן עכשיו מוכר לשמעון קרקע זה האמצעי היחיד שעומד בפניו כדי לקבל מעות מזומנים אז זה לפי אדמון אדמון הוא טענה והחכמים חולקים אנחנו נמשיך ברשב"ם, כי כפי שאמרנו, הגמרא קצת בקיצור, אחרי שנקרא את הרשב"ם נבין יותר טוב את הגמרא. והחכמים אומרים זה המווה, אנחנו ממשיכים ברשב"ם, זה המווה היה פיקח. זאת אומרת, זה שיש מחירה מהמלווה, מרובין, לי שמעון זה לא מעיד על כך ששמעון שילם את החוף, אלא זה מעשה של פיקחות מצד רובין, שהוא מחר הצליח למכור לשמעון קרקע, שמחר לו ללווה את הקרקע, שהוא יכול, שהוא הכוונה, המלווה יכול עתה למשכנו בעד חובו, ולא יכול לדחותו ולומר אין לי לפרוע כלום. המלווה הזה, נגיד, רק נשתמש בסכומים קטנים, עגולים, המלווה הזה פעם היווה 100 שקלים לשמעון, בינתיים שמעון לא שילם את החוב, המלווה הזה עכשיו מחר קרקע שווי 100 שקלים לשמעון, ושמעון שילם עבור הקרקע. עכשיו אם רובן מפחד או חושש שהחוב לא ישולם, רובן הזה פשוט יתפוס את הקרקע שבשווי 100 שקלים. אז בינתיים הוא קיבל את התשלום עבור הקרקע, וגם חוזר ותופס את הקרקע תמורת החוב שעוד לא שולם. עכשיו, היכולת של ראובן, המלווה, לתפוס את הקרקע הזה משמעון, מצד שמעון הלווה, האם הקרקע הזה היה אצלו בשעת ההלוואה המקורי? לא. זה קרקע ששמעון השיג עם הזמן, אחרי ביצוע ההלוואה. והנה, כותב הרשב"ם, והנה זה הקרקע דאיקני הווה. מצד הלווה זה קרקע עתידי, שלאחר שנכתב השטר חוב, קנו הלווה זמן מרובה, והנה זה המלווה חוזר וגובה בחובו. עלמא דאיקני וקני, הלווה שהתחייב על, לשעבד משהו עתידי, והוא ביצע את זה, הוא קנה, משתעבד למעווה, זה עובד. אז מהמקור הזה אנחנו מבינים שדעיקני, למרות שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל אדם יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם. הגמרא עכשיו, המלווה יוסף תאשמה, וחכמים אומרים זה המלווה היה פיקח, שמחר לו ללווה את הקרקע, מפני שהוא המלווה יכול למשכנו עליו, יכול לקחת את זה כמשכון לתשלום החוב. אז שוב פעם, מה רואים? רואים שאותו לווה שיעבד קרקע עתידי מצידו, זה משתעבד. אמר לי רבה, מיני? אתה מדבר פה על יכולות של המלווה לגבות מהלווה עצמו? מיני כאמר? מיני כשמדובר בגביית חובות מהלווה עצמו, פשוט שהמלווה יכול לגבות אפילו מגלימה דיאלד כתבי, אפילו מהמלבוש שלבוש על גופו של הלווה, המלווה יכול לגבות. במילים אחרות, מה שהוצג במספר רומאי כשאלה, זה לא שאלה, זה פשוט. אין כאן שאלה. ברגע שהמלווה פונה ללווה, לא מעניין אותנו אם המלווה עומד לגבות מה שהיה אצל הלווה שהיה כבר אצל הלווה בבעלות הלווה בשעת הלווה, לא משנה אם זה מדובר על דברים שהוא קנה ורכש אותם עם הזמן. המלווה יכול לגבות כל מה שיש ברשות הלווה עצמו. ממשיך הגמרא, כי קא מבאי אלן, מתי מתעורר שאלה? דאיקני, הלווה שיבד נכסים שהוא עוד לא קנה בזמן הלוואה, קנה, והוא גם בעתיד הוא קנה נכסים ומכר. אנחנו כאן המרכיב החדש שאנחנו מכניסים לתמונה, הפנייה מצד המלווה ללקוחות. איזו לקוחות? לקוחות שקנו מהלווה נכסים שלא היו ברשות הלווה בשעת ההלוואה. האם שיעבוד חל עליהם? בוא נגיד, כמובן, נכסים שהיו ברשות בבעלות הלווה בשעת ההלוואה, המלווה יכול לתפוס אותם כתשלום החוב, אפילו אם הלווה מכר אותם. זה המקרה של שיעבוד רגיל. אבל אנחנו מדברים כעת על שיעבוד נכסים לטובת המלווה שלא היו ברשות הלווה בשעת ההלוואה, רכש אותם עם הזמן, אבל מכר אותם ללקוחות. האם המלווה יכול לפנות לאותם לקוחות? גם כן. עוד דוגמה, דאקני קנה והוריש מאי. זה דומה, זה יהיה פנייה מצד המלווה, לא ללקוחות, אלא לאנשים שירשו מאותו לווה. כמובן, מדובר פה במקרה שהלווה עצמו נפטר, מת. האם המלווה יכול לפנות ליורשים, אלו שירשו נכסים שלא היו אצל הלווה בשעת ההלוואה? מאי. ואנחנו סיכמנו את זה גם כן בכותרת, בשוליים, בנושא, וכתבנו המשך. דיקני קנה ומחר לווה שהבטיח למלווה נכסים שאני עתיד לרכוש, הרי הם משועבדים לך, והלך הלווה ומחר אותם לאחרים. האם המלווה יכול לגבות מאותם לקוחות? אליבא דרבנן, דפליגי הרבי מאיר, דסברי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. השאלה, לשיטת הרבנן, מה בדין שיעבוד? אמר רב חונה, תשמע. אנחנו שמים לב שיש פה סימון ארוך, וגם נציין השימוש במשולשים, תחת הכותרת מבנה, אנחנו קוראים לזה מעקב. הם ניסיונות להוכיח דאיקני קנה ומחר משתעבד, אליבא דרבנן. משולש הפוך משמש כסימון לדחייה. המהלך הזה ממשיך וגולש לעמוד ב'. כל פעם שאנחנו מביאים מקור או רעיון, צריכים פשוט לראות את המציאות הזאת של דאיקני, שיש כאן עניין של קרקעות עתידיות או משהו עתידי שלא היה בשעת ההלוואה המקורית, ואז היכולת של הבעל חוב, של המלווה, לשים ידו עליהם. הגמרא תשמע, ציטוט ממשנתנו, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו על מורשה, והייתה עליו, על היורש היה חוב כתובת אישה, ובעל חוב או הלוואה שהיה צריך לשלם. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, ובעלי חובות אומרים, האב מת ראשון וכו'. אפילו לפני שנתקדם בגמרא, בואו נעשה את החשיבה מעצמנו. הבעלי חוב הם באים עם טענה, אז אם הם באים עם טענה פוטנציאלי, הטענה שהם הם איזה טענה צודקת פוטנציאלית, אחרת הם לא היו מעלים את זה. אותם בעלי חוב, מה הם רוצים? בעל חוב, נגיד נצמצם את זה למלווה, מלווה שלווה כסף לאדם שכעת מת, הוא היורש בסיפור שלנו. איזו נכסים הבעלי חוב רוצים לתפוס עכשיו? נכסים שאותו יורש הוא היה לווה, שהוא ירש אותם. מתי הוא ירש אותם? הרבה אחרי שהוא לקח את הלוואה, שהוא נהיה לווה. ובכל זאת הבעלי חוב באים עם תביעה על הנכסים האלו. מה זה מראה לנו? זה מראה שגם נכסים עתידיים יש יכולת לבעלי חוב לתפוס אותם. והיא סלקה דייתך דאיקני קנה ומחר דייק מי קנה והוריש. כעת הדגש יהיה על והוריש פה, כי המלווים, הבעלי חוב, המלווה הזה, למי הוא פונה? הוא פונה ליורשים של של הבן, והוא חושב שיכול לגבות מהם. ואם אתה חושב שהמקרה או הדוגמה של דאיק מקנה והוריש לא משתבד, נהי נמי דאב מת ברשע, אפילו אם תגיד שהאב מת ראשון, דאיקני הוא. לגבי הבעלי חוב האלו, בשעת החוב נכסים אלו לא היו ברשותו של הבן. אם כן, איך בעלי חוב באים לתבוע אותם מהיורשים? אז מה זה מראה? זה מראה שתקני קנה והוריש לא מונע מהבעלי חוב לגבות אותם קרקעות. אמר להו רב נחמן. אז רב נחמן מגיף, הוא דוחה שזה לא הוכחה. זעירה חברין, הקולגה שלנו זעירה, תרגמה, הוא הסביר. זה שהיורשים של הבן אמורים לשלם את החוב לפי טענת הבעל החוב, מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. זה משהו נפרד לגמרי. זה לא משום שכתב דאיקני. זה אפילו לא כתב דאיקני. יורש משתעבד. אבל כאן הנקודה אולי העיקרי. זה דין מיוחד ליורש, אבל לא לוקח. מתקיף לרבשי. רבשי מעלה קושיה. ולפני שנמשיך בגמרא, אם ההתחייבות מצד דין הזה, מצווה לפרוע חובת אביהם, אם זה הכוונה פה במשנתנו, ולא משום שהוא כתב את ההתחייבות לאותם בעלי חוב, או נגיד את זה עוד פעם במילים אחרות, בגלל שהוא כתב את זה, זה לא מחייב את התשלום, אלא בגלל משהו אחר, מצווה לפרוע חובת אביהם. אם כן, זה נכנס לגדר אחר. אנחנו נקרא את זה בגמרא עכשיו, מתקיף לרבשי, מלווה על פה הוא. ורב ושמואל דאמרי תרוויהו, מלווה על פה התחייבות ממוני, שהוא לא כתוב, אינו גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. אי אפשר לפנות ליורשים לתשלום איזושהי חוב שהוא לא כתוב. בבינו גרשום שתי שורות מהסוף, מה תקיף לרבשי? הועיל דדמי כמאן דלא יכתוב, להיכא דכתב ליה דאיקני, מלווה על פה היא. דאקתי לו קנה מה שישעבד לו, עמי מצי למיתן בעל חוב, וכתובת אישה, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. ולא, מלווה על פה אינה גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. דלהיכא אמרינן דמצווה על יתומים לפרוע חובת אביהם, היכא דירשו הנאו נכסי, דהבו בשעת הבאה. אבל דאיקני לא. נכון, יש מצווה ליתומים לשלם חובת אביהם, אבל זה יחול רק על נכסים שהיו ברשות כאן היורש, ברשות אותו לווה בשעת מיטתו. טוב, אז זה משהו אחר. זה לא, זה על זה יש, על נכסים האלו היה שיעבוד ברור מצד המלווים, אבל הנכסים עתידיים זה כבר מעבר לשעבוד רגיל, והוא בגדר מלווה על פה. המצווה לפרוע חובת אביהם הוא בגדר, הוא בגדר מלווה על פה, והבעלי חוב לא יכול לפנות ליורשים לגבות כזה דבר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא אז אם כפי שאמרנו שאותם בעלי חוב בכל זאת מצפים לגבות את הנכסים האלו שהבן ירש אחרי ההלוואה, איך נסביר את המשנה? המני רבי מאיר היא. המשנה שלנו שאומרים שהבעלי חוב יש להם תביעה או סיכוי לגבור אותם נכסים, זה לפי שיטת רבי מאיר בלבד. ימה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, והשאלתנו הייתה ליבא דרבנן, האם דאיקני קנה והוריש, או דאיקני קנה ומחר. גם בזה יש אפשרות למלווה לגבות, אבל זה לא נפשט פה השאלה הזאת על ליבא דרבנן. לכן הגמרא ממשיכה עם עוד ניסיונות. אמר רב יעקב מנהר פקוד משמי דרבינה. שוב פעם תשימו לב על הסימונים של אורך, גם פה וגם בתשמע הבא. תשמע, שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. שטר חוב מוקדם זה לא כל כך הפוקוס שלנו כעת, אבל אדם לווה כספים באלף ניסן, וכתוב בשטר שההלוואה הייתה באלף אדר, זה פסול, כי זה מאפשר מלווה לגבות מאנשים שלקחו קרקעות מהלווה לפני בכלל שהיה הלוואה, אז אי אפשר לסכן אותם על הלא עוול בכפם, בוא נגיד. אבל שטר מאוחר זה קשר. מה זה? עוד דוגמה, היה הלוואה באלף ניסן, כתוב בשטר שהלוואה בוצע באלף תשרי, קשר. למה? כי אתה לא מסכן אף אחד. אדרבה, המלווה מפסיד בכך שכל אלו שקנו קרקעות מהלווה משעת העלווה באלף ניסן עד תשרי, המלווה לא יכול לגבות מהם, כי כתוב בשטר אלף תשרי. המלווה יכול לגבות רק מקרקעות שהלווה הזה, נגיד הוא שהוא מחר ללקוחות אחרי א' תשרי. עכשיו על באיזו קרקעות המלווה הזה אמור לפנות? אמרנו ונחזור על זה, כל קרקעות שהלווה מחר אחרי א' תשרי. פוטנציאלית זה יכול לכלול למשל קרקעות שהלווה עצמו רכש אחרי א' ניסן אבל לפני א' תשרי, וקרקעות האלו הלווה מחר. אנחנו מדברים על קרקעות שהלווה מחר שלא היו ברשות הלווה בשעת ההלוואה, וזה לא מטריד אותנו, עיקר שמדובר על שטר מאוחר, זה בסדר, המלווה יכול לגבות מהלקוחות אותם קרקעות. אבל איזו קרקעות? אנחנו אומרים עוד פעם, גם קרקעות שלא היו ברשות הלווה בשעת ההלוואה, ובינתיים הוא הספיק לרכוש אותם ולמכור אותם. כאן הגמרא אומרת, ואי סלקא דאיתך דאיקני קנה ומכר, דאיקני קנה והוא לא משתעבד, שהמלווה לא יכול לגבות מכאלו מאוחרין המקשרים. השטר מאוחר, שטרות מאוחרים, למה שיהיה קשר? דאיקני הוא אותם קרקעות שהמלווה עתיד לגבות בכוח אותו שטר, אומנם שהוא שטר מאוחר, לא משנה, אלו הם אותם קרקעות שיכול להיות שהלווה רכש אחרי הלוואה, לא היו ברשות הלווה בשעת הלוואה, והלווה הזה הספיק למכור אותם ללקוחות, וזה לא מפריע לנו. נראה את זה ברשבם למטה בשורות הקצרות, באמצע קצת יותר. מוכנים על מה הקשרים, כשלווה בניסן ונכתב בתשרי, אנחנו אמרנו שזה קשר, ולא שמה קנה זה הלווה אילו נכסים בין ניסן לתשרי ולא השתעבדו למלווה, דאיקני הוא בשעת הלווה. זאת אומרת, בשעת הלווה הם לא היו בעולם מצד הלווה, והטורף יבוא לטרוף מתשרי ואילך שלא כדין מן הלקוחות שקנו מן הלווה נכסים הקנויים לו מניסן והתשרי. וזה לא, כפי שאמרנו, זה בסדר, זה לא מפריע לטענה, אלא שמע מינה דאיקני, מה שאדם מתחייב לשעבד נכסים עתידיים, משתבד. וכך מוכרים קשרים, דלק על המחש שלך, זה לא תופס אותנו, זה לא מפריע לנו, אין זה, זה לא צד של חשש. הגמרא דוחה, וציינו בשוליים, תחת המבנה, כבר בשורה הראשונה, שהתשובה הזאת שהגמרא נותנת, המני רבי מאירי, זו תשובה שחוזרת על עצמה פה, וגם נראה את זה עוד פעם בהמשך. אז הגמרא אומרת פה, נכון, מוכרים קשרים, ואין לנו חשש לגבי שדות עתידיות מצד הלווה, והמלווה יבוא לגבות אותם, כי המני רבי מאיר אמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לפי רבי מאיר ודאי יש כוח שיעבוד כזה. אמר רב משאל שיעה משמי דרב התשמה. אנחנו עומדים לקרוא מקור תנאי חלקי, וזה מקור שנכנס, הציטוט פה נכנס באמצע ציטוט יותר רחב, אבל אנחנו לא צריכים להתמקד כל כך ברקע, אלא ממשהו נקודתי. אז הגמרא אומרת, לשבח קרקעות כיצד? שיש גבייה לשבח קרקעות, איך זה? הרי, וכאן הסיפור, הרי שמחר שדה לחברו באחריות, והשפיחה, ואותו לוקח, השפיח, הוא זיבל את השדה, הוא בנה גדרות סביב, הוא בא בעל חוב וטרפה. זה אדם שאותו מוכר, גם אותו מוכר שדה היה גם כן לווה, אז היה לו חוב כלפי הבעל חוב, והוא מכר את השדה הזה באחריות, זה יוצר חוב גם כן כלפי הלוקח. בעל חוב בינתיים הוא גבה מהלוקח את השדה עם כל השבח שבו. כשהוא גובה, כשהלוקח גובה פיצויים, הרי הוא קנה את זה באחריות, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים בני חורין. עכשיו, השבח הזה שהוא יצר בשדה, שבינתיים המלווה גבה אותו, השבח הזה לא היה קיים בשעת ההלוואה המקורית, ובכל זאת הבעל חוב גבה אותו לחובו. ואי סלקא דאיתך דאיקני קנה ומכר, דאיקני קנה והוא איש לא משתבד, בעל חוב המי גובה שבחה. איך הבעל חוב, איך המלווה שלווה כסף לאותו מוכר, איך הוא יכול לגבות את השבח הזה? הרשפם, יש לנו כוכבית בתוך הרשבם לכיוון מטה שמה, הוא כותב, דיבור מתחיל בעל חוב, שבח מנעלי, ולא זה השבח הלוקח שלקח שדה זו אחר שאחר הלוואת המלווה השביחו. ודאיקני קרינה בי בשעת הלוואה. מצד ההלוואה המקורית, השבח הזה לא היה בעולם, ואנחנו רואים שבכל זאת הבעל חוב גובה אותו. הגמרא דוחה, אין מכאן הוכחה לשיטת הרבנן, המני רבי מאיר אי, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז מה ראינו פה? ניסיון לפשוט השאלה הליבה לשיטת רבנן בעניין כוח שיעבוד על נכסים שלא היו ברשות לווה, אחרי ההלוואה הוא רכש אותם נכסים או יצר אותם, מקור כספי, והעביר את זה לרשות אחרת, ליורש או לקונה, ללוקח. האם המלווה שההלוואה המקורי יכול לשים ידו עליהם? שוב פעם, אליבא דרבנן, לא פשטנו את השאלה הזאת. כעת בגמרא אנחנו ממשיכים למה שנקרא עניין בפני עצמו. ובצד יש לנו נושא וכתבנו, אם תמצא לומר דאיקני משתבד, מה הדין בשניים שנושים באחד בזה אחר זה, ואחר כך קנה הלווה נכסים? זאת אומרת, מי שלווה כסף מרובן, אחר כך לווה כסף משימון, אחר כך רכש נכסים, בצד הזה שאיקני משתבד, מי מהנושים האלו יכול לשים ידו עליהם? בוא נגיד שרכישת הנכסים בצמצום, זה לא יכול לחסות את כל החובות, וזה נקל יכול להבין את השאלה פה עוד יותר, לכיוון חומרתו. אז השאלה פה, מי מהם יכול לשים ידו על הנכסים האלו? האם משתבד בראשון או יחלוקו? כלומר, האם זה שקדם בהלוואה קודם לזכות בנכסים, או מאחר שהלווה רכש הקרקעות אחרי שכבר לווה מן השני, אין קדימה, ושני אנשים יש להם תביעות שוות. יש לנו, אחרי שנציג את השאלה הזאת, יהיה מבנה עם צורת הרגש, והם דעות לשני כיוונים. עם הצד הצער למעלה אומרים ראשון קנה, הפוך אנחנו נגיד יחלוקו. הגמרא, ושוב פעם, זה קטע בפני עצמו, הוא לא רצף מהסוגיה הקודמת, זה אותה תחום חשיבה, אותה נושא, אבל לא רצף בעניין לפשוט שיטת הרבנן כמו שציינו מקודם. הגמרא, אם תמצא לומר דאיקני קנה ומחר, דאיקני קנה וריש, לא משתעבד, זאת אומרת המלווה לא יכול לשים ידו על אותם קרקעות שכעת נמצאים ברשות המוכר או ברשות לוקח, לא משתעבד, זה עובדה מוגמרת וזהו. אבל מצד שני, אם תמצא לומר משתעבד, שכן נוצר שיעבוד על אותם נכסים עתידיים, השאלה פה כך, לווה ולווה, זאת אומרת, יש לובש, לווה מאחד, אחר כך לווה משני, וחזר וקנה, מהו? ואחר כך הוא קנה נכסים, מי מהנושים האלו יש לו, נגיד, זכות קדימה לתפוס אותם? מהו? לכמה משתבד, או לבטרה משתבד? האם הם משתבדים ללווה הראשון, או ללווה השני? והרשב"ם מביא הסבר לכל צד, למה הייתי חושב לזה או לזה. בכל אופן, מה הדין? אמר רב נחמן, מילתא איבעיא לן. רב נחמן אמר שהשאלה הזאת הפריעה לנו גם כן, הטריד אותנו, ושלחו מטעם ראשון קנה, ושלחו מטעם ארץ ישראל שהראשון זכה. רב הונא אמר יחלוקו, וכן תני רבא ברבוע יחלוקו. אמר רבינה, מדוע קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה, מדוע בתרא דרבשי אמר לן יחלוקו והלכתה יחלוקו. מה פשר הביטוי מדוע כמה ומדוע בתרא דרבשי? אז הרשב"ם מביא שרבשי היה לו סבב או סדר לימוד שבמשך 30 שנה הוא סיים את כל לימודו, זה אחרי 30 שנים הראשונות, זה נקרא מהדורה קמה. ואז רבשי הסיק שהראשון קנה. כעבור עוד 30 שנה של חזרה ללימוד, רבשי הגיע למסקנה אחרת, וזה שהם יחלוקו. מטיבי, כאן ציטוט ממה שראינו מקודם. הגמרא פסקה הלכתה יחלוקו, מטיבי. אותו ציטוט ממה שראינו מקודם, לשבח קרקעות כיצד? הרי שמחר שדה לחברו. זה מדובר לווה שמחר ללוקח, מחר שדה באחריות. והשביחה, והלוקח השביח את זה, הוא בעל ברחור וטרפה. הוא גבה את השדה עם השבח. כשהוא גובה, כשהלוקח גובה פיצויים על זה שנלקח ממנו השדה שהוא קנה באחריות, גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין. הוא גובה את השבח, את הקרן, מה שהוא שילם, גם מלקוחות שקנו מאותו מוכר אחרי שהוא קנה, אבל השבח שנלקח ממנו על ידי הברחוב, זה הוא לא יכול לגבות מלקוחות שקנו מאותו מוכר אחר כך, אלא ממה שנמצא כעת ברשות המוכר עצמו. זה נכסים בני חורים. ואם איתה, אם כפי שהגמרא פסקה שקנה, שאיקני קנה ומחר השבח הזה יחלוקו, פה בסיפור הזה כמה נושים יש? שניים. יש המלווה המקורי, שנכון אצלו השיעבוד נוצר ראשון כי הוא עיווה לפני זמן רב, ויש גם נקרא לווה השני, הוא הלוקח שאותו לווה חייב לו גם כן את האחריות. אז יש בעל חוב ראשון, בעל חוב שני. אז מה זה שהמלווה, הבעל חוב, גובה את כל השבח? כפי שתיארנו מקודם, השבח הזה הוא בגדר דאיקני, הוא לא היה בשעת ההלוואה המקורית, הוא נוצר עם הזמן. מה זה שהרחוב המקורי גובה את כל השבח? חצי שבח מבעי אלי. הגמרא עונה, מהי גובה? נמי דקטני. הגובה פה, כשהרחוב בא לגבות את השדה עם השבח, חצי שבח. באמת, כמו שפסקה הגמרא, בעניין דאיקני קנה ומחר, והשבח הזה, כפי שאמרנו, הוא נכנס באותו גדר של מקור כספי עתידי, וחולקים. עד כאן שיעורנו להיום.